יש פה מבוגרים, ואני רוצה לשמוע.
ערב טוב.
לשמוע את זה, פה
מבוגרים. בסדר, ערב טוב, שלום לכולם. נספר בקצרה על הקורות אותנו בקיץ לפני כ-10 שנים ומאז. הקיץ לפני 10 שנים, תשס"ה. מה זה גוש קטיף? גוש קטיף היה גוש של יישובים שאולי נתפלא לשמוע, אבל הוקם לא על ידי גוש אמונים ולא על ידי מנחם בגין, אלא על ידי ממשלות המערך בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת ברצועת עזה על חוף הים, כאשר המטרה הייתה ליצור, קראו לזה תוכנית האצבעות, ליצור גושי התיישבות שיחצצו בין ההתיישבות הערבית ברצועת עזה. כלומר, היה גוש התיישבות בצפון החבל בין אשקלון לעזה, זה היישובים אלה סיני, ניסנית, דוגית, היה את נצרים שבא לחצוץ במרכז הרצועה על חוף הים בין עזה לבין מחנות הפליטים במרכז הרצועה. עיקר הגוש היה נועד לחצוץ בין מחנות הפליטים לבין חאן יונס, ובהמשך היה גם מורג, ובהמשך פתחת רפיח, בין רפיח לאל עריש, ימית ובנותיה שנחרבו בשלב מוקדם יותר, בשנת 82 למאה הקודמת. האמת שההתיישבות הראשונה בחבל עזה לא התחילה בתחילת שנות ה-70. יש מיתוס שבעזה לא הייתה התיישבות יהודית, אבל זה מיתוס שקרי. בספר שופטים כתוב וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה. אמנם לא הייתה שם התיישבות משום שהפלישתים ישבו שם, אבל שבט יהודה כבש את עזה. בעזה הייתי לא פעם ולא פעמיים על חוף הים. ישנו בית הכנסת הגדול ביותר במזרח התיכון, מהתקופה הביזנטית, עם פסיפס מרהיב, שנמצא במוזיאון רוקפלר, תמונה של דוד המלך ועוד, כך שבעזה הייתה קהילה יהודית גדולה בתקופה הביזנטית, לפני כ-1500 שנה. רבי ישראל נג'רה, בעל יריבון עלם, היה רב של עזה, גם של חברון, גם של צפת, אבל הוא היה רב בעזה. בעזה התקיים יישוב יהודי רציף במשך מאות רבות בשנים, עד לפרעות תרפ"ט. אני הכרתי יהודי שהיה יליד עזה וסיפר לנו כיצד הם נאלצו לברוח משם בתרפ"ט. כך שהמיתוס הזה, כאילו עזה היא לא שייכת ליהודים, הדבר הזה הוא שקרי, הוא לא נכון. זה המקום להזכיר את כפר דרום, שהיה אחת מ-11 הנקודות שעלו בנגב בלילה אחד בשלהי ימי המנדט הבריטי. כפר דרום נאבק מאבק עיקש, מאבק של גבורה נגד הצבא המצרי הפולש במלחמת השחרור, ובסופו של דבר נאלצו לסגת משם, ואז נפסקה ההתיישבות היהודית למשך 20 שנה וקצת יותר, עד לאחר מלחמת ששת הימים, שקמו בהתחלה אחזויות נחל, כפר דרום, נצרים, דוגית, אחר כך יזרחו אותם והתחילו לקום יישובים יהודים. אז נזכור שבעזה הייתה התיישבות יהודית מאז הכיבוש של יהושע בן נון ועד לפני קרוב ל-10 שנים, בהפסקות מסוימות, אבל עזה היא חלק אינטגרלי מארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל קיימת שם והתקיימה שם. רוב היישובים בגוש קטיף היו יישובים חקלאיים. התורה אומרת בתוכחה, ושום אמו עולהו, אוי אבחם, הרמב"ן כותב שזו ברכה, זו לא כללה. האויבים לא יכלו לגדל שום דבר על החולות, על הדיונות שליד חוף הים. כשבאו היהודים, הארץ נותנת פירותיה בעין יפה, פתאום מהחול הזהוב מגדלים חממות, טפטפות, יש עגבניות, יש מלפפונים, פלפלים, טעימים שאין כמותם, הכל לייצוא. הכניס למדינת ישראל הרבה הרבה כסף, פרחים, כולנו זוכרים את הירקות עלים ללא תולעים שפתרו בעיות הלכתיות, מצעים מנותקים בשמיטה, גם כן פתרון הלכתי שפותח בגוש קטיף, כך שגוש קטיף היה חבל ארץ מסלסג עם קרוב ל-20 יישובים, רובם ככולם חקלאים. לאחרונה שמעתי שתושבי הרצועה מאוד מצטערים על העקירה, כי הם איבדו אלפי מקומות עבודה. אלפים אלפים של פועלים היו באים לחממות ומוצאים את פרנסתם בכבוד. ובאמת מהחול, מהכלום, כשאנחנו הגענו לנווה דקלים, אני הייתי עוד נער לפני גיל בר מצווה, הגעתי עם ההורים שלי, ואני זוכר שפעם הבאנו את סבא, הרב אברהם צדוק, זכר צדיק לברכה, הבאנו אותו לבקר, ונכנסנו בלילה ליישוב, היישוב היה חושך חוסר מורת, אין תאורת רחוב, אין כבישים, בתים ככה על הדיונות, בלי כבישים, בלי תאורת רחוב, וכי בחושך בואו, בחושך ילכו, בחושך שמה יחוסה, נכנסנו הביתה לישון. בבוקר כשקמנו, כמובן סבא היה משקים קום, אנחנו לא מוצאים אותו, נעלם. התחלנו לחפש אותו בדיונות, אבל לחפש אותו בחול בדיונות, מצא אותו מטייל בדיונות, וסבא אומר לו, מי יתנני במדבור מלון אורחים, ועזבו את עמי ואילכו מאיתום, כל כך נהנה מהשקט, מהראשוניות, מהפרשתיות של המקום, ועם הזמן נסללו כבישים, והגיע גם חשמל, ותאורת רחוב, ויישובים לתפארת, כאשר אנחנו גרנו בנווה דקלים, שהיה מרכז אזורי, ליישובי הגוש. אולי הוותיקים שביניכם שמשתתפים בערכי קלה עוד זוכרים את מלון חוף דקלים, הליכות עם ישראל הייתה מגיעה לשם לשבתות עיון, כמו שמגיעים לכאן עכשיו. ובכלל גוש קטיף היה הריביירה של הציבור הדתי והחרדי בבין הזמנים, מקום בילוי מועדף באמת באווירה תורנית. בשנים הראשונות, כמה שזה ישמע לנו מוזר, האזור היה שקט לחלוטין. בתור ילד היינו, העיר שלנו, סיטי, זו הייתה חניונס, לכל דבר ועניין, בין עם מוסך, בין עם בית מרקחת, ירקן, מסתובבים, הורה עם ילד, אפילו ללא נשק, ועמדכם וחיתכם, אתן על כל העמים. המצב השתנה באינטיפאדה הראשונה של ב-87, כאשר אז האינטיפאדה התחילה בג'באליה, התחילה ברצועה, מצב לא פשוט על הכבישים של אבנים, בקבוקי תבערה. אני זוכר שהתחילו לרשת את הג'יפים, עוד לא היה ג'יפ ממוגן ירי, עוד לא ידעו מה זה בכלל, שהתחילו לשים רשתות על הג'יפים, מי שזוכר, אז אבו מורי אמר, הפסדנו את המערכה. ברגע שאתה מתמגן ואתה לא כמו דוד המלך, ארדוף אויבי והשיגם, אז אתה כבר אחר כך תעשה גם ממוגן ירי, ואחר כך בטונדות, ואחר כך כבישים עוקפים, הלכו רוחות עגלגלות, וככה לאט לאט אנחנו מפתחים תודעה של מרדפים ומתגוננים, במקום לקחת יוזמה, והדבר הזה תלוי כמובן במצב הרוחני, כי פה חדו בסיון חטאים, רועדו אחוזו חנפים, הכל תלוי באמונה שלנו ובביטחון שלנו ובכישרון המעשים. הזכרנו את העניין של כבישים עוקפים, בוודאי שבשנות, תחילת שנות ה-90, ההסכם האומלל באוסלו של עזה ויריחו תחילה, נכנסים כבר כוחות מחבלים, מזוינים, חמושים לכבישים, נוצר מצב אבסורדי שחיילי צהל נוסעים בג'יפים ממוגנים, ונשים וילדים נוסעים לבד על הצירים ברכבים פשוטים. כולנו זוכרים את טלי חטואל, השם יקום דמה, והבעת בנותיה. עוד הרבה מקרים שאנחנו יכולים להזכיר, לא מעט חברים שמסרו את נפשם על ההתיישבות בגוש קטיף בגבורה, בגבורה גדולה. חלקם נתמנו בגוש קטיף, ולאחר מכן, גם אחרי מותם, לא נתנו להם מנוחה, וגם קבריהם נעקרו עם החיים מגוש קטיף. היישובים בגוש קטיף סבלו עשרות אלפי פצמרים מכל מיני סוגים, פצצות מרגמה, קטיושות כאלה ואחרות, כאשר הטווחים הם כל כך אפסיים בינינו לבין מחנה הפליטים בח'אן יונס, זה כמה מאות מטרים, ואין לך לא נחש צפע ולא התראה, אפילו את השריקה של היציאה אתה לא שומע, אתה כבר מיד שומע את הנפילה. וכל זה אזרחים, זה לא חיילים במוצב, זה אזרחים, זה משפחות עם ילדים, אתה יכול לשלוח את הילד למורי, ופתאום לשמוע נפילה, ואתה לא יודע מה קורה איתו, מציאויות לא פשוטות בכלל, שלא נעריך בהם. אמרתי לכם, בגוש קטיף היו אנשים רגילים לחלוטין, הם הגיעו מכל צבעי הקשת של החברה הישראלית, בעיקר הדתית, אני חושב שהמציאות רוממה אותם, לאט לאט, הריחוק מהמשפחה, המצב הביטחוני, זה גורם לכך ללחידות, זה גורם לכך שאתה מבין שטוב שכן קרוב מאח רחוק, ומסירות הנפש והאמונה היא מרוממת את הציבור ואת האדם. אני זוכר ש כאשר הכריזו על תוכנית ההתנתקות, ומי שזוכר, אז עשו משאל בין מתפקדי הליכוד, האם לאשר או לא, משאל שבו ניצחו מתנגדי ההתנתקות, רק שזה לא עזר להם, כי ראש הממשלה לא היה דמוקרט גדול מדי, אבל על כל פנים היה כתב ידוע עד היום, כתבנו בדרום וכל ישראל ניסים קנן, הוא היה מאוד נחשב כבר סמכה ומומחה, וכשאנשים היו שואלים אותו בדרום להצביע בעד ההתנתקות או נגד ההתנתקות, היום כולם יודעים שזו הייתה שגיאה, אבל אז הייתה שטיפת מוח תקשורתית כזו, וכל מיני ביטחוניסטים ואלופים ורמטכ"לים שאומרים כך וכך וכו', שאלו אותו, ניסים להצביע בעד או נגד? הוא אמר תשובה מאוד מעניינת, הוא אמר, אם אתם בעד המתיישבים, אם אתם חפצים בטובת המתיישבים, תצביעו בעד ההתנתקות, שיוציאו אותם משם, תראו כמה הם סובלים, אבל אם אתם בעד מדינת ישראל, תצביעו נגד ההתנתקות. וזה היה הפוך על הפוך, מדינת ישראל בעד, ואנחנו נגד, ציבור שאולי הדבר שהיה מצופה ממנו, מציעים לך פיצויים, תצא, תעזור, ציבור שנצמד למסירות נפש, לאדמה, ואומר, אנחנו לא מוכנים שיוציאו אותנו מכאן, יש לנו את הכוחות, ואנחנו נעמוד בזה, והיו עבדות לא פשוטות בנפש, ואף על פי כן ציבור שבמשך שנתיים ימים עשה כל מאמץ ללכת, ומי שזוכר, לשכנע אנשים מדלת לדלת, מתפקדים, והשרשרת האנושית, לחבר ידיים, מגוש קטיף ועד הכותל המערבי, כמה תפילות, כמה עצרות, ציבור שבאמת קידש שם שמיים, ולמרות המצב הלא פשוט בכלל והמורכב, דן מותר כמה מילים. נמצא כאן דן שהרצה לנו כל כך יפה על אתר האינטרנט, דן נפצע קשה מאוד מאוד בכפר דרום, בדרכו לתפילת שחרית, מפגז מרגמה שנחת ממש לידו, אני לא אשכח את השעות במבואה של חדר המיון בסורוקה, שדן יותר קרוב למוות מאשר לחיים, וככה עוד לא מעט חברים ששילמו מחירים מאוד מאוד יקרים, והמשיכו להיצמד לקרקע במסירות נפש מאוד מיוחדת. כמו שאמרנו, חודשי המאבק היו מאוד אינטנסיביים, זה להסברה כלפי חוץ, ולגבש את הציבור בפנים, אם יש חוליות חסרות, לעודד אותם, לגבש אותם, לענות לשאלות הלכתיות לא פשוטות שמגיעות. התחילה תופעה מבורכת של מה שנקרא שבחים, שוהים בלתי חוקיים, לארח אותם בבתים, על הדשאים, גוש קטיף הכפיל ושילש את עצמו מבחינת האוכלוסייה לקראת הגירוש. ויכוחים פנימיים, אין להסתיר שהיו, התנהלו בכבוד, אבל היו ויכוחים, האם ליצור גם קו שני, כמו שעושים בצבא, יש לך קו ראשון, ואם הוא נופל, אתה צריך קו שני, האם לפנות למנהלת ולנהל מסע ומתן על היום שאחרי למקרה שהמאבק ייכשל, או שבשום פנים ואופן אסור לפנות ולשתף פעולה, משום שזה מחליש את המאבק. זה ויכוחים שהיו בין אנשים, אני זוכר את עצמי יום יומיים לפני הגירוש, יושב עם זוג נשוי בבית, בסלון, הוא רוצה לארוז ולעזוב, היא אומרת בשום פנים ואופן, בסוף הצעתי לו, תצא, תשאיר אותה, ואחר כך אתם תתאחדו בעזרת השם, אבל כל אחד לכבד את הדרך שלו, איך שהוא מתמודד עם האירועים, שאלות לא פשוטות בכלל, מה עושים עם ספרי תורה, מי מוציא אותם, פינוי בתי העלמין, כמו שהזכרנו. אני מוכרח להגיד שבאופן אישי, אני מאוד הקפדתי, שימשתי שם כרב קהילת נווה שלום, הקהילה התימנית בנווה דקלים, אני מאוד הקפדתי שלא להשלות את הציבור. אני חושב שסיסמאות כמו היו לא תהיה, שכשאין להם על מה שיסמוכו, אז הן מפתחות ציפיות שעלולות, ולצערנו כך קרה, גם לא להתיישם, ואחר כך השבר הוא גדול יותר. אני חשוב להגיד לציבור, שלי לפחות, שאנחנו עושים את שלנו, אבל יש תמונה שקיבלתי מבני הקהילה, שהיינו בנתניה לפני 9 שנים, הליכות עם ישראל, כמו שסיפרתי לכם, עשתה לנו שבת שנה אחרי הגירוש, קיבצה את נדחי ישראל, את כל בני הקהילה, ובאנו לשבת. אז נתנו לי תמונה של בית הכנסת בנווה דקלים, נתנו לי מתנה בני הקהילה, תמונה של בית הכנסת בנווה דקלים, עם כרזה גדולה גדולה, רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם היא תקום. אז אמרתי לבני הקהילה, למדנו פשט. אנחנו חשבנו רבות מחשבות בלב איש, אותו האיש, בעצת השם היא תקום, שאנחנו נשאר כאן. אבל הסתבר לנו שרבות מחשבות בלב איש, אנחנו חשבנו להישאר, בעצת השם היא תקום, אנחנו עובדים אצלו, הוא לא עובד אצלנו, קדוש ברוך הוא גבהו דרכיו מדרכנו, במחשבותיו ומחשבותינו, אנחנו את שלנו עושים, אמרתי להם, והתוצאות הם בידי שמיים. ואני מרגיש שבמידה רבה זה עזר לי אחרי הגירוש, כי מי שהשלה את עצמו וחשב שלא ייתכן שזה יהיה, הנפילה הייתה הרבה הרבה יותר קשה, התפכחות היא קשה. אבל ברגע שאדם מבין שבאמת הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא ולא להפך, ולוקח את כל האפשרויות, נלחם כמיטב יכולתו, אבל בעצם מבין שהכל פתוח, אז אני חושב שהתהליך אצלי באופן אישי של האבל התחיל במידה רבה עוד לפני כן. הייתי זוכר את עצמי הולך בשבילים בנווה דקלים, שהיישוב פורח, יישוב יפה, גינות ויישוב יפה, והייתי גומה את המראות בעיניים, מכניס אותם לתוכי ואומר, מי יודע אם נזכה, כמה זמן עוד נשאר כאן, יכול להיות גם שחלילה אנחנו לא נצליח במאבק. הקינה שהרב רצון הזכיר אותה היא קינה שחיברתי בלילות בלי שינה, לילות שאתה לא יכול להירדם עוד לפני הגירוש, ואתה בעצם כבר מתחיל לעכל את המציאות, רואה שהמצב הוא קריטי, והקינה הזו נאמרה בנווה דקלים כמה לילות לפני הגירוש, בליל תשעה באב, כשראינו כבר לאיפה הדברים מובילים. אספר לכם על כל מיני סיטואציות. אני זוכר, הרי התאימו כיתת חיילים לכל משפחה שתבוא ותיתן את הצו, ולאחר יום יומיים תבוא ותוציא אותם מהבית. אחד השכנים שלי, משפחת שלווה בנווה דקלים, יהודי עם משפחה יותר מ10 ילדים, אני זוכר שאני מקשיב איך הוא עומד בפתח הבית והוא מסביר לקצין ואומר לו, אני עקרו אותי מימית, הייתי בימית, הגעתי, הורידו אותי בתחנה מרכזית בבאר שבע והשאירו אותי שם, לקחו אותי באוטובוס עד באר שבע והשאירו אותי שם. בא הרב יגאל קמינצקי שהיה אז הרב של גני טל, ולקח אותי מתחנה מרכזית וישנתי אצלו בבית עם האישה והילדים, והקמנו פה בית ו10 ילדים כאן. היה בעל חנות ספרים והוא מספר את זה לקצין, אבל האוזניים ערלות, כל המסע הפסיכולוגי של שטיפת המוח שהם עברו, הכשירו אותם לצערנו לדבר הזה, אבל בהחלט מחזות קורעי לב, לפעמים סוריאליסטיים. יש משפחה שאני מגיע אליה בתור רב קהילה, הסתובבתי בין הבתים של מי שיכולתי לחזק, ללוות, לעודד, שכבר פלוגות פלוגות של חיילים, שורות שורות מסתובבות בתוך היישוב ומוציאות משפחות מהבתים, והנה יש משפחה, בטח מכירים, בריין, הבן והנכדים של חיים, שמשתתף פה גם הרבה פעמים, נכון? וירחי קלה, אז הם חוגגים יום הולדת לתאומות, החיילים כבר מגיעים והם משתדלים לשדר שהחיים כרגיל והחיים נמשכים כל עוד אפשר. בסופו של דבר, כשהגיע את הפינוי, כמו שאמרתי לכם, אני לא נתתי לחיילים להיכנס לבית, אמרתי להם שאני לא רוצה, אני מרגיש שהם מילים קשות, אבל שיתמאו אותו, שלא ידרכו, שכף רגלם לא תדרוך בבית. ועלינו לאוטובוס אחרי קריאה והגענו לכותל, קודם כל בירושלים, שם פגשתי את הרב ישראל אריאל, כמו שסיפרתי לכם, שהיה רבה של ימית, גם כן העיקר מימית. אולי אני אספר סיפור בכותל. הגעתי בשעת אחר הצהריים, זה חודש אב, משהו כמו 15 באב, היום חמישי אחר הצהריים, תזן באב אולי, לא זוכר בדיוק. ויש תור ארוך בכותל בשעות הערב שם שעושים בידוק ביטחוני, ואני הייתי כל כך להוט להיכנס שצעקתי, הגעתי מגוש כתיף, הגעתי מגוש כתיף, תנו לי לעבור, בחיים לא נדחפתי בתור. אמרתי, תנו לי לעבור. ראיתי שאנשים מסתכלים עליי ולא מבינים מאיפה נחתי, מי זה. מסתכלים עליי בתימהון, אז מהר עמדתי בסוף התור, התביישתי. ומאז בשלה בליבי ההחלטה לא לנפנף במסכנות. הגעתי מגוש כתיף, תעשו לי, תעזרו לי. לא ככה, אלא אדם צריך לעמוד על הרגליים. היינו בירושלים, הגענו לכותל, היינו בירושלים בשבת אצל חמי וחמותי, ולאחר מכן ביום ראשון הצטרפנו לקהילת תורת החיים, הישיבה של הרב טל, ששם שימשתי כרב, שגלתה למלון בנצרת עילית. תושבי נווה דקלים היו במלונות באשקלון, כפר הנופש, בירושלים כמה מלונות, בנצרת עילית, ממש פיזרו את האנשים, פיזרו את הקהילות. אמרתי לכם אחר הצהריים, זה מאוד נחמד להיות במלון כשיש לך בית. כשאתה יודע שאתה נוסע לרחק עלה שלושה ארבעה ימים ויש לך לאיפה לחזור. להיות במלון כשאין לך לאן לחזור, כשאתה לא, אין לך את הפרטיות והחופש להחליט מתי אתה רוצה לאכול, מה אתה רוצה לאכול. משפחות שלא יכולות לישון עם הילדים, אין לך שליטה על הילדים. אתה לא יכול לצאת מהחדר בלי להתלבש בלילה, לראות מה הם עושים. לא מעט בעיות חינוכיות התעוררו מהתקופה הארוכה הזו, משפחות שהו חצי שנה ויותר במלון. זה סבל שקשה לתאר אותו. אתה לא יכול לעשות כביסה. במלון אין לך איפה לעשות כביסה, אתה צריך לחפש איזה מישהו שיקח את הכביסה ויחזיר אותה, כל מיני דברים מאוד טריוויאליים שפרו לך שיש, ופתאום אין לך את זה. מגיע א' באלול, כן, גורשנו בט"ו באב בערך, מגיע א' באלול, עוברים שבועיים, הילדים צריכים להתחיל ללמוד, איפה הם לומדים? נרשמו, הבת שלי נרשמה לכיתה א' בעצמונה, עצמונה זה כבר זכרונה לברכה, אין עצמונה. אז העבירו אותנו מנצרת לשורש, היינו בשורש. אז בדרך נכנסנו לכמה בתי ספר, ואמרתי לבת, תבחרי לך. נכנסנו בשעלבים, תראי, נכנסנו בית שמש, עוד בית ספר, תבחרי. היא אמרה, בשעלבים היה תמונות יפות במסדרון, היה בית ספר צבעוני, אמרה, פה אני אלמד. ככה מהרגע להרגע, דברים שנשמעים מצחיקים אפילו, אבל זה מין והיו חייך תלויים לך מנגד, כמו ערער בערבה, בלי שום שורש, בלי שום אחיזה במציאות. עוד לפני שעברנו לשורש, מנצרת עילית, מגיע א' אלול, הילדים בתלמוד תורה צריכים להתחיל ללמוד, מתחילה שנת הלימודים. לוקח אותם המלמד, מנצרת, יום יום, מנצרת, עובר, בנצרת היינו קהילת תורת החיים. עובר בכפר פינס, שם נמצאים אנשי מושב כתיף, לוקח את הילדים של מושב כתיף, נוסע עד יד בנימין, שעתיים נסיעה, כדי שהם יתחילו ללמוד, ואחר הצהריים חוזרים. ולמחרת עוד פעם, כדי ששנת הלימודים תתחיל במועדה. התקופה הזו של כמה שבועות אחרי הגירוש, בתור רב קהילה, פתאום איפה הקהילה? אתה מתחיל לעשות ספירת מלאי. אז אתה נוסע יום אחד לכפר הנופש באשקלון, יום אחד למלון בירושלים, אחר כך לוויות בהר הזיתים, של נקברים שנקברו, נפטרים שנקברו בגוש, וצריך לעשות להם לוויה חוזרת, תקופה שהיא באמת לא פשוטה. מצד שני, כמו שאמרתי אחר הצהריים, אני חושב שהחכם עיניו בראשו צריך להסתכל על העתיד, ולא להשתקע באבל על העבר. אמרתי, אם כבר נגזר עלינו ככה, היינו כמעט שנתיים במאבק כל כך אינטנסיבי, הזנחנו את המשפחה, הזנחנו את הילדים, היינו מנצרת, כל יום לקחתי את הילדים לטיול במקום אחר, היום הזכרתי להם את זה בדרך, הנה הר תבור, עלינו עליו לפני 10 שנים, עכשיו לכנרת, עכשיו לזה, צריך לא לשקוע באבל. אבן עזרא אומר שיש מי שרוכב על אסונו, כמו שאשכנזים אומרים, אתונו אסונו, ויש מי שאסונו רוכב עליו, והחוכמה היא לרכב על האסון, ולא לתת לאסון לרכב עליך, אלא לקבל כוחות בכל מצב, כי נפלתי, קמתי, כי יושב בחושך, השם אור לי, להמשיך לגדל את המשפחה בשמחה, לרכז את הקהילה, מי שרצה לבוא ליד בנימין, כי יש כאלו שנשארו בניצן, יש כאלה שעכשיו עוברים לבתי קבע באזור לחיש, ביישוב בני דקלים, יש שבנו את ביתם ביד בנימין. שמענו הרבה סיסמאות לפני הגירוש, יש פתרון לכל מתיישב, בנחישות וברגישות. אני רוצה לספר לכם על, קראתי השבוע על 180 משפחות שעד היום, 10 שנים אחרי הגירוש, עוד לא הגיעו לבית הקבע. עד היום, 10 שנים אחרי הגירוש, 180 משפחות. יש לנו משפחה ב, ביד בנימין, יושבת כאן בת הדוד של האישה שאני מדבר עליה, משפחה עם כמה ילדים? 14 ילדים, שעוד לא נכנסה לדירה שלה, ש, שהאימא הולכת ועושה קרמיקה, ועושה חציבות, האבא נפצע בתאונת דרכים, לא מזמן, והאימא הולכת ועושה קרמיקות, ואנשים טובים מהקהילה שלנו, לא דווקא מגורשי גוש קטיף, באים ביום שישי בעל המקצוע כשהם לא עובדים, ונותנים יום עבודה, זה עושה מזגן, וזה עושה חשמל, וזה עושה חציבות, וכו' וכו', כך שיש משפחות שעמדו על הרגליים יותר מהר, ויש משפחות שקשה יותר, היו אנשים שאיבדו את העבודה ואת התעסוקה, אז מה עושה כזו משפחה? אוכלת את הרעפים, אחר כך אוכלת את הטיח, ואחר כך את האינסטלציה, צריך לחיות ממשהו, וכספי הפיצויים שהם פחות או יותר, האמינו לי, אני קיבלתי כספי פיצויים, וחסדי שמיים, בניתי בית, וזהו. בניתי בית, ברוך השם, אני לא מתלונן, אבל אף אחד לא התעשר מהפיצויים, ואני המשכתי להיות מועסק, אבל מי שלא היה מועסק, אכל את כספי הפיצויים, וקשה מאוד מאוד, להגיע בסופו של דבר לסיים בנייה של בית. לא מעט אנשים לקחו משכנתאות כדי לסיים את הבנייה של הבית. גרנו במשך 5 שנים באלמור. אלמור זה מין כזה, שני קרוונים כאלה מחוברים. פעם הלכתי, היה לנו שבת בר מצווה לבן הגדול. אז הלכתי עם הבן הקטן ביום חמישי לפני שבת בר מצווה לתופרת, להחזיר איזה מכנס של הבר מצווה. אנחנו נכנסים אליה לבית, היא הייתה מהתושבים הוותיקים של יד בנימין, ופתאום הבן שלי אומר לי, הוא נמצא כאן איתנו עכשיו, הוא היה אז בן, אני לא יודע מכמה הוא היה, בן 2-3, אז הוא אומר לי, אבא, מתי תהיה לנו כזו רצפה? עכשיו, והלב שלי נצבעת, כי אצלנו יש פרקט, פרקט זה מין כזה, דמוי פרקט, זה מין טפט כזה על הרצפה, והוא אומר לי, מתי תהיה לנו כזו רצפה, ולמה הלב שלי נצבעת? כי זה לא הייתה רצפת שיש יפה כמו היום, זה הייתה רצפה ישנה עם מרצפות קטנות, 20x20, כמו שהיו עושים פעם, ואיזה יופי יש בזה, והלב שלי כואב לי שהבן מחכה לראות כזו רצפה בבית. טוב, נצבעת לי הלב, אבל מה לעשות? אחרי שעה קלה, הילדים יושבים לארוחת ערב, ואותו הבן מתנדנד על הכיסא ונופל על הראש אחורה, מאבד את ההכרה לכמה שניות וקם. אמרתי לאשתי התורה, ברוך השם שיש לנו פרקט, פרקט הורך. אוי ואבוי, אם היה לנו ערב שבת בר מצווה, אם היה לנו ריצוף בבית, כבר אתה במיון, כבר אתה איפה אתה, איפה שבת בר מצווה. למדתי אז לא להתלונן, לא להתנונן, ברוך השם יום יום, על מה שיש, הכל הכל לטובה, צריך רק לתפוס את זה, באופן הזה. צריך להתחיל לגבש קהילה. הגענו ליד בנימין, כאמור היינו בנצרת, אחר כך בשורש, אחר כך הגענו ליד בנימין, שם הייתה ישיבה מקצועית שנסגרה, כך שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, ובעצם ישיבה תורת החיים נכנסת לשם, למבנים של הישיבה, ומתחילים גם לגבש את הקהילה התימנית, מתחילים אנשים להגיע, לראות, כן לבוא, לא לבוא, ללכת לפה, ללכת לשם, מבקשים ממני לקראת הימים הנוראים להתחיל להתפלל. אמרתי להם, אני השנה, אני רוצה כמו יונה, בירכתי הספינה, אני נוסע לירושלים, אני צריך להתאפס על עצמי קצת, קצת לעשות חשבון נפש. טוב, אחרי סוכות אומרים לי, נו, אחרי החגים, ישראלים אוהבים להגיד אחרי החגים, כבר אנחנו אחרי החגים, להתחיל להתפלל שבת בראשית. אמרתי להם, לא. קודם כל, שהילדים יתחילו ללמוד אצל מורי. לקחנו את אחד האברכים, תתחיל ללמד. כשנראה שהילדים לומדים, אנחנו נצטרף אליהם. בנערנו ובזקננו נלך, כי העתיד שלנו זה הילדים. וכך הבא, למדו הילדים בראשית, נוח, לך לכו, גדי חזו גו, 3 שבתות, שבת וערה, לפני 10 שנים, התחלנו להתפלל. ושוב אתה נודד מדוכסה לדוכסה, ממחסן למחסן, אז אתה מקבל מבנה הרעי, ברבן כזה נייד, והיום ברוך השם אנחנו כבר סיימנו שלד בבית הכנסת הקבוע שקראנו לו שערי ציון, כביטוי לציפייה לבניין ציון, מורי סלם שבזי ישר, כן, תוך שערי סיון, אשר הם נהללים, זה ביטוי לכיסופים, לגאולה. התלמוד תורה שהזכרנו, ששייך לישיבת תורת החיים, כשהגענו ליד בנימין, היינו כ-60 תלמידים. בכל התלמוד תורה, כ-60 תלמידים, מכל האזור שמגיעים. היום אנחנו הגענו לשני בתי ספר, תלמוד תורה לבנים ובית ספר יסודי לבנות, מעל 600 תלמידים ותלמידות, נכון? משפחת ידעי עושה הסעות, אתה מאשר את זה? כלומר, גידול של 1000% בתוך 10 שנים, זה ממש כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, עם הרבה הרבה אמונה, ולדעת שאם יהודים שרדו את גירוש ספרד, אם יהודים שרדו את גלות מאוזע, ועוד כל מיני תלאות וצרות, אז ברוך השם, ברוך השם, אפשר להיכנס לפרופורציה, ולהודות להשם על חלקנו. אני רוצה אולי לסיים ולומר, אחר כך ככה, אם מי שירצה לצאת יכול לצאת, מי שרוצה לעלות כמה שאלות, גם מתאפשר. אני רוצה לומר, הגמרא מספרת בעבודה זרה, שכשתפסו את רבי חנינא בן תורדיון, ושרפו יחד לספר תורה עמו, קרחו אותו בגבילי הספר תורה, והציטו את שניהם, שואלים אותו תלמידיו, מה אתה רואה רבנו ברגעיו האחרונים? והוא אומר להם, אני רואה גבילים נשרפים באותיות פורחות בואוור. כלומר, אומר להם, את הגוף, את הגביל, יכולים לשרוף. אבל את הרוח, את האותיות, את המסר של התורה, זה דבר שלעולם לא תשלוט בו יד זדים. וזה מה שקרה. נכון, לצערנו הרב, היישובים חרבו, הגינות הירוקות נבלו, בתי הכנסת חוללו, הישיבות, הקברים נעקרו, נכון, אבל הרוח של מסירות הנפש שהייתה בגוש קטיף של יישוב ארץ ישראל מתוך תורה, מתוך אמונה, אנחנו בטוחים שמי שרצה לשבור את הרוח, לא רק שהוא לא הצליח, אלא להפך, קודם כל הוא נשבר וראינו שיש דין ויש דיין, ושנית כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ואני מאמין באמונה שלמה, והראיה שלי מגוש עציון. גם בגוש עציון חרבו היישובים, אמנם על ידי אויבים, ולפעמים זה קל יותר מאשר לקבל מקום משל בית האבו, מקום מאנשים לכאורה אחים, אבל גם גוש עציון שנחרב במלחמת השחרור, אז לקח 19 שנה, אבל גוש עציון חזר ונבנה. ואני מאמין באמונה שלמה, שכך יהיה גם לגבי גוש קטיף, ובעזרת השם אנחנו או הבנים שלנו נזכה בעזרת השם לחזור ולהקים את החורבות, ושנזכה בעזרת השם שהכל הכל יהיה מתוך בניין המקדש וגאולה שתבוא ברחמים ובמהרה. תודה רבה. אני שוב, השעה מאוחרת, אני לא רוצה לתפוס אף אחד. מי שעייף יכול לשאול של מנוחה, מי שרוצה לשאול, להתייחס, אז בבקשה, אפשר. לא חייבים, יש עיות. כן, בבקשה. האזור היום חרב, האזור היום רובו ככולו, הרס מלא חווה לא חשב, טילי טילים של חורבות, זה הכל, שום דבר.
לא ניסו להתפשט.
ניסו אבל לא הצליחו, כמעט שום דבר. איך? לא, לא מגדלים, שום דבר, זה ארץ ישראל נותנת פירותיה לבניה.
אבל הם ניסו?
לא יודע, למרות שהם עבדו שם כפועלים, אין שם חקלאות ואין שם שום דבר.
זה לא מצליח.
הכל חורבה. יכול להיות. לא הצליחו. אתה רואה, אני פחות עוקב, לא הצליחו. יחבי. שפע. נכון?
אני הייתי בהרבה מקומות בעולם, אבל אין כמו בארץ.
ברכת השם, ברכת השם.
אבל הם שלוקחים את זה מאיתנו.
נכון.
אקבלו הרבה.
נכון, נכון.
תן לנו לקבל בשלוות נפש את
זה. בכבוד, בבקשה.
ישראל, ממשלת ישראל, עדיין מעוררות באיזשהו שלב בנושא הזה בכלל?
יש עדיין מה שנקרא מנהלת, זה היום מה שנקרא אז מנהלת, איך קראו לזה דן? סלע. ואחר כך תנופה, והיום זה שייך למשרד ראש הממשלה, הפקידים שם מקפידים לעבוד לאט, כי ברגע שהם יפתרו את כל הבעיות, המנהלת תיסגר. אז הם מקפידים מאוד לעבוד לאט, יש להם את כל הזמן שבעולם, כמדומני...
המתיישבים יכולים עוד להיעזר
מהם? אין כל כך עם מי לדבר, אבל כמדומני שמדינת ישראל הוציאה כ-12 מיליארד שקל על תוכנית ההתנתקות, זה נזקים ישירים, אני לא מדבר על צוק איתן ועל כל מה שבא בעקבות זה וכל המבצעים, עופרת יצוקה וכו' וכו', אבל מתוך ה-12 מיליארד, אולי מיליארד אחד ניתן למתיישבים. כל השאר בסופו של דבר זה לבירוקרטיה, למערכת, העלות של כל המבצע הגדול הזה, כך שתבין עד כמה זה באמת יעיל. הנחישות נגמרה עם העקירה. לנטוע זה קצת יותר קשה מאשר לעקור.
איך אפשר להסביר כזה דבר מבחינת, לא יודע, פסיכולוגיה, מבחינת איג. לא יודע, איך בן אדם יכול לשנות את עצמו מקצה אחד לקצה כזה?
זה אלוהים פתרונים, אני לא מנסה להיות פסיכולוג של אף אחד. אני רק למדתי מכאן, מכל הסיפור הזה באמת, ושב תשועת אדם, לא להאמין לשום אדם, ודאי אם יראתו לא קודמת למעשיו, אדם כזה הכל לפי, כמו שאמרו אז, עומק העקירה, כעומק החקירה, יכול להתגלה וככה, הכל שאלה של אינטרסים, מרגע לרגע, הביטחון להשם לבדו, ושום אדם לא.
איפה היה החלק שהוא הקים את היישובים, למה לא תמך בכם?
אתה יודע, סבא שלי היה אומר, היה שומע חדשות, לפני הרבה שנים, לפני 30-40 שנה הייתי ילד, הוא היה אומר לי, המערך הוא הליכוד, זה נבלה וזה טרפה, יבוא המשיח יתוטה את כולם. ככה, וזה היה הסיכום החדשות שלו.
כן, אבל בחד, שמה בעיות מאוד מסלות, לגבי הדיבויים גם כפושים, לשמחנות להבטיח הרבה דברים לא מקיים, שעכשיו מישהו שם הראש של ה... הבא
שם, הוא
דיבר ברדיו, אומר זה מסע שלא
קרד מאוד, עלות
של
פנות על גב. נכון.
כבר
נולדנו באיגוש קטיף. נכון. גם אם תכתוש את האוויל למכתשת, לא תעשו ריבלתו ממנו. אנחנו צריכים ללמוד, לא הם, אנחנו לא נצפים שהם ילמדו. אנחנו צריכים ללמוד ולתת, להיאבק. כן. טוב. תודה על ההקשבה, בשורות טובות, עולינו בטוב. תגיסו ברחמים. כן, במדינה שלנו.
כסף,
יש לך מספר תעודה. כסף. במהדורה שלו לחמש שנים.